ערב טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו, פרקי אבות. היום זה פרק שלישי. שבוע שעבר היה ארוך מאוד, ברוך השם, הצלחתי לדחוף כמעט כפול חומר מהפעם הראשונה. היום נשתדל להחזיק אתכם עד מאוחר. אנחנו הגענו בשבוע שעבר עד לאהרון הכהן, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רק אם אפשר לאכול בלי רעש, אז זאת אומרת גרעינים זה בעיה, הורס לי את כל ההקלטה, תודה. אמרנו, הסברתי את הגדלות של אהרון. אפשר להוסיף על זה משהו שלא נאמר בשבוע שעבר. כתוב שאהרון נפטר, כל העם בכו על אהרון. במשה כתוב בני ישראל, באהרון כתוב שגם הבנים וגם הנשים, גם בני ישראל גם הנשים. זאת אומרת, אהרון היה לו מעלה שהוא היה כל כך אהוב על עם ישראל, בגלל זה שהוא היה עושה שלום. עושה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, והכי חשוב מה כתוב, מקרבם לתורה. תוך כדי כך שהוא כבר בא ועשה להם שלום בית, אוהב את הבריות, ראו שהוא כזה צדיק, הוא היה מקרב אותם לתורה. אחר כך הגענו, הוא היה אומר, התנא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא הולך לדאוג לעצמי בעולם הזה, מי ידאג לי? פה לא הכוונה מבחינה כספית, כי בעולם הזה מבחינה כספית יש אנשים שההורים שלהם דואגים להם, יש אנשים שמצאו חן בעיני איזה מישהו והוא מממן אותם, יש אנשים שמרוויחים ולא מגיע להם כביכול בעבודה הזאת להרוויח, אבל מרוויחים בכל זאת, ויש אנשים שעובדים קשה מאוד ובקושי מרוויחים משהו, יש אנשים משקיעים שנים באיזה דיל, בסוף מתפוצץ, לא יצא לפועל, יש אנשים עברו יומיים שלושה, הרוויחו מיליונים, ואמרו, לא צריכים כבר לעבוד, 20-30 שנה, הם כבר בלי דאגות. זאת אומרת, כאן מה שמדובר זה הכל מבחינה רוחנית. אם אין אני לי, אם אני לא אדאג לעצמי מבחינה רוחנית, מי לי? מי יעשה בשבילי את המצוות? האם אני אסמוך על בניי אחרי מותי שהם יעשו בשבילי מצוות? לא רעיון טוב. וכשאני לי, כשאני לעצמי, ובכל זאת שאני רק דואג לעצמי, מה אני? גם אני לבד לא יכול להושיע את עצמי. ואם לא עכשיו, ומתי? גם כן, אדם שחושב שהוא יכול לעשות את הכל והכל בידיו, גם זה כלום. כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, ומתי? זה החלק החשוב פה במשפט. אם אני לא מתעורר היום, מתי אני אתעורר? פה בדיוק סיימנו. אם לא עכשיו, ומתי? מה זאת אומרת אם לא עכשיו ומתי? מחר. מה יקרה מחר? תהיה בדיוק באותה דילמה. להתחיל היום או מחר, אז היצר הרע יגיד לך מחר. ומה יהיה מחרתיים? גם כן הוא יגיד לך מחר. הרי זה תמיד יהיה אותו ניסיון. זה כמו אדם שמנסה לקום בבוקר. פותח את העיניים 7 בבוקר. מסתכל על השעון, אומר, יש לי עוד 10 דקות לישון. אפשר, אני אסתדר גם ב7:10. 7:10, מה הוא אומר? לא נורא, יש עוד 10 דקות לישון. ככה כבר נהיה 9:10, 11:12, כל כמה דקות הוא לוחץ על הנודניק. מה הרוויח, מה הרווחת? כבר היית קם בפעם הראשונה, מה זה עוד 10 דקות? עוד סתם יצר הרע, כל הצד יצר הרע. אז מה, הלך לו היום, כבר לא יכול ללמוד, עד שהוא כבר, אתם יודעים, שאדם שישן יותר מ8 שעות, אחרי 8 שעות כל דקה שהוא יושן זה גורע לו מהמנוחה. בין 6 ל-8 שעות תלוי מי אתה. אם אתה אדם חזק, הרמב״ם כותב, מספיק לך 6 שעות. אם אתה אדם בינוני, 7 שעות. ואם אתה אדם חלש, זקן, חולני, לא עלינו, אתה צריך 8 שעות שינה. אבל לכל הדעות, לא חשוב מי אתה, אם אתה ישן יותר מ-8 שעות, למשל, אם ישנת 9 שעות, אז זה כמו שישנת 7 שעות. אם ישנת 10 שעות, אתה קם עייף כאילו ישנת 6 שעות. אם ישנת 12 שעות, זה כאילו שישנת 4 שעות, אותה עייפות. זאת אומרת, יש איזו מציאות שהמוח שלך כביכול מתנוון, הוא קשה לו לחזור לעבודה רגילה, בגלל שהוא לא צריך יותר מדי שעות שינה. לכן זה לוקח לאדם, אדם שישן הרבה הוא נפוח, הוא כבד, הראש שלו כבד, קשה לו להתרכז, העיניים שורפות, אבל הוא ישן 12 שעות, הוא חושב בגלל שישן 12 שעות הוא אמור להיות רענן. לא נכון, 8 שעות מקסימום, אפילו שאתה עייף מאוד, יותר מזה, כל המוסיף הרי זה גורע. אז אומרת התורה, ואם לא עכשיו ומתי? הגמרא אומרת, יש אנשים שאומרים, האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו, זה משפט אחד. ויש אנשים שאומרים, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. יש אנשים ששואלים אותו, למה אתה לא בא ללמוד תורה? אתה כבר יודע את האמת, אתה התקרבת כבר, למה אתה לא מגיע יום יום, קובע עיתים לתורה? הרי אדם שמקושר יום יום לתורה, זה עוזר לו להתקרב להשם. התורה זה כמו אנטיביוטיקה לזיהום. כמה שאתה שם את האנטיביוטיקה לאורך זמן, אתה רואה שהזיהום נעלם ממך, מבחינה רוחנית. ברגע שאתה מפסיק יום יומיים האנטיביוטיקה, הזיהום מתחיל להתרחב. מציאות. ככה זה תורה. התורה כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו. התורה זה כמו תבלין. מה זה תבלין? אתם יודעים, מה מיוחד בתבלין? הרי כתוב, בזמן שהרומאים שלטו בארץ, בא אחד הרומאים לרבי יהודה הנשיא, אמר לו, מה זה הריח הזה שיוצא לכם מהבתים בשבת? איזה ריח, איזה תפשילים יש לכם? אז הוא אמר לו, תלמד אותי מה אתם עושים, את החמין שאתם עושים בשבת, תלמד אותי איך עושים. הוא אמר לו, ביום חול זה לא יצא לך אותו דבר כמו בשבת. יש לזה תבלין שנקרא שבת. אוכל של שבת יש לו ברכה מיוחדת, אין לדבר הסבר. תעשה את אותו חמין יום שלישי, לא יוצא אותו דבר. תעשה חלות יום שלישי, לא יוצא אותו דבר כמו שבת. זה פסיכולוגי, זה משהו אי אפשר להסביר אותו. באמת הוא ניסה לעשות אותו ביום שלישי, והוא חזר אליו, אומר לו, לא יצא לי אותו דבר. אז הוא אמר לו, מה, עשית את זה ביום רגיל? זה תבלין ששמו שבת. אבל מה מיוחד בתבלין? למה כתוב תורת תבלין? למה לא כתוב תורת תרופה? למשל, אפשר היה להגיד את זה בכמה דרכים. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. למה התורה משולה לתבלין?
זה כמו תפל, אתה יודע, בלי התבלין האוכל תפל?
או, בגלל שהאוכל...
אתה יכול
לשים 10 קילו אוכל, מרק, רוטב, הכל. מה יוצא בסוף? תשים טיפ-טיפה פפריקה חריפה או מלח, טיפ-טיפה, קצת יותר, זה משנה את כל האוכל. או האוכל טעים, או האוכל לא טעים. מה רואים פה? שהתבלין יש לו כוח יותר מכל האוכל. שימו לב לכוח של התבלין, קצת תבלין, הוא משנה את כל המהות של האוכל, או שיהיה מתוק, או שיהיה חריף, או שיהיה מלוח, או שיהיה כל מיני פלייברס. התבלין יש לו את הכוח להשפיע הכי הרבה באוכל, ככה התורה. תורה ממיסה באדם את היצר הרע. מה הראיה? אדם שלמד שעה מוסר תורה, למד שעה, נגיד את הדרשה הזאת שאנחנו נותנים פה עכשיו, אחרי שעה הוא קם, יבוא אני לדפוק בדלת, יבקש ממנו צדקה, לפני השיעור היה נותן לו דולר, אחרי השיעור הוא נותן לו 10 דולר. מה גרם לשינוי שהוא כל כך נדיב? הרי הוא אותו אדם שכרגע היצר הרע שבו איבד מכוחו, אבל בעוד כמה שעות יחזרו לו היצרים, כי התורה כבר אמרה, אתם יודעים, כתוב בתורה, אומרים את זה גם בתפילה כל יום, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זאת אומרת, לדעת שהשם קיים זה היום, וידעת היום. מה ההמשך? והשבותה אל לבביך, תשיב את זה ללב, תשיב את זה ללב. למה פה התורה שינתה את הדיבור? פתאום נהיה להשיב. עד עכשיו היה כתוב ידעת, היה צריך להמשיך, והכנסת בלבבך, או ושמת בלבבך, או וידעת בלבבך. למה פתאום השתנתה המילה להשבותה? ללמד אותך שהמלחמה נגד יצר הרע היא כל יום, כל שעה, וכל הזמן צריך להשיב את זה חזרה, בגלל שדבר שיוצא שייך בו להגיד להשיב. דבר שלא יצא, הוא נשאר כל הזמן בפנים, המילה להשיב לא שייכת, כן? אלא מה אתה רואה? שהידיעה הזאת שהשם הוא האלוקים, והידיעה הזאת שהחיים האלה יש להם תכלית, וכל רגע אתה בניסיון, את הידיעה הזאת צריך להילחם רגע רגע, כל רגע בחייך, כדי להשיב את זה לתוך הלב. זה המלחמה של החיים. לכן אתה רואה, כל החיים של האדם הדתי זה עליות וירידות. כל החיים זה עליות וירידות. יום אחד הוא חרדי אדוק, יום אחד הוא בינוני, יום אחד הוא כמעט כבר כמו חילוני, יום אחד הוא ככה, יום אחד הוא ככה. הכל תלוי כמה תורה הוא לומד וכמה הוא מתקדם. שומעים? כמו, ככל שהוא לומד יותר תורה, רואים בו יותר שיפור בכל התחומים. ככל שהוא לומד פחות תורה, הוא יורד מן הדרך. אין שום חוכמות, שום פתרונות. אין בדבר הזה הוקוס פוקוס. תדעו לכם, אם אתה רואה אדם בירידה רוחנית, תדע שיש בו פגם בלימוד תורה שלו. אם אתה רואה אדם בעלייה רוחנית, תבדוק טוב, תראה שיש שיפור אצלו בלימוד. וגם בתורה יש דרגות. אמרתי לכם, יש תורה שזה מביא לך ידע, אבל זה לא מחזק אותך בעירת שמיים. ויש תורה שמאוד מחזק אותך בעירת שמיים, למשל אם אתה לומד מוסר. למשל, אני אתן לכם סתם דוגמה. אם אדם מרגיש שלא הולך לו, הוא לא מתקרב, הוא לא מצליח לחזור בתשובה, הוא עולה קצת יורד, עולה קצת יורד. דוגמה, יש אנשים שאם הם ילמדו מסכת גיהנום, מאלף עטף, מה קורה במסכת גיהנום? אני למדתי את זה בזמנו 100 פעמים, יום יום, עד שעדתי את זה בעל פה. למה? ראיתי שבכל כמה, כל יום יומיים שאני מרגיש קצת רפיון, אני רק לומד את זה, אני מקבל אנדרנלין כזה להתחזק, שאין אותו מאף ספר. למה? 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 יש כזה דבר. יש יותר מדי הפרעות פה. יש מסכת שנקרא מסכת גיהנום. מה זה? זה אוסף של כל התורה שבעל פה שדנה בעניין הזה שנקרא גיהנום. אז שם מצד אחד קודם כל מתארים את הגיהנום, אחר כך מתארים את המלאכים, את השמות שלהם. יש להם שמות מאוד ארוכים, המון אותיות, אי אפשר לקרוא את זה אפילו, זה צירוף של 20 אותיות, לפעמים יותר, מילים, כל מיני מילים. ואחר כך מי הממונה ומי הסגנים שלו וכמה מלאכים שיש שם שמשרתים, שמביאים לשם את הרשעים לדין, ומה העונש על כל עבירה ועבירה, ומה ההבדל בין 7 מדורי גיהנום, ואיך זה בנוי, ואיזה צבע האש, וכמה חלונות יש שם במשרפות. הכל מתואר מאלף עטף. כשאדם רואה על עבירה קטנה שלו מה הדין, אז יש 2 סוגי בני אדם. יש אדם שהוא רואה את גודל העונש, הוא נרתע מהעבירה. זה אדם רציונלי. אדם רציונלי. הרבה אנשים לא נוסעים מהר בכביש, לא בגלל שהם לא חולי הגה ורוצים לנסוע מהר. פעם פעמיים הוא נענש במשפטים, בנקודות, קפץ לו הביטוח, לקחו לו את הרישיון. הוא כבר הבין שבפעם השלישית הוא כבר לא יוכל לשאת את הכאב. הוא מתחיל לנהוג לאט. אף על פי שבוער לו לנהוג מהר. יראת העונש גרמה לו לציית לחוק. סופו של דבר אין סיבה להניש אותו, כי הוא ציית לחוקים. יש אדם לא צריך לקבל עונשים. ומהיום שהוא נולד אמרו לו שהחוק זה לנסוע 60, הוא אף פעם לא ייסע יותר מ-60, בגלל שהוא אדם הגון, והוא איש אמת, והוא דבק לאמת, אבל כאלה יש בודדים. מציאות מראה שבלי יראת העונש קשה להתחזק. אין מה, אין, וזה דרך אגב הסיבה העיקרית למה בורא עולם קבע כזה מושג שנקרא עונש. העונש נועד לאדם לעזור לו להתקרב לאמת של החיים. כי כשאדם יודע שאם הוא אוכל רעל הוא מת, אז הוא לא אוכל. אבל אם הוא אוכל רעל ולא קרה כלום כרגע, רק אומרים לו בעוד 20 שנה זה ישפיע, נו, עם זה הוא יכול לחיות. צריכים לדעת, תראו, יש הרבה דברים בעולם שהבורא עשה לנו טובה. עשה לנו טובה. למשל, אם תיקח חומצה. חומצה שיש לך בבטרי של האוטו, של האוטו, ותרצה לשתות מזה. מה הטעם של זה? נורא והיום. אתה רק שם את זה בשפתיים, אתה מקים יד. למה זה לא טעים, מתוק, טעים כמו קוקה קולה? למה? כל הרעלים הם מרים וטעם נורא והיום. אלא אם כן ירבבו את זה עם משהו אחר. כדי להציל את האדם שלא ישתה מזה. שים לב, הרעלים הקטלנים שהורגים מיד, אתה רק מריח את זה, אתה ישר אומר משהו פה חשוד. למה אין לזה ריח של בוסם, איזה ריח של אוכל טעים, שכולם ירצו לאכול את זה? הבורא לא חפץ שאנשים יאכלו רעל וימותו. הבנתם? המציאות של האדם היא ככה, שהבורא רצה לעזור לאדם, לכן הוא נתן לו בדברים מסוימים משהו שירתיע אותו מלעשות את הדבר. אחד הדברים, כמו שאמרתי, זה מסכת גיהנום. לעומת זאת, יש אנשים הפוך. אחרי שהם קוראים את מסכת גיהנום, הם מתייאשים לגמרי. הם אומרים, אם זה גודל הדין, כאשר עבדתי, עבדתי. זהו, אני מקרה אבוד. אז את הקצת שהם עושים, גם אין להם יותר כוח לעשות. למה? למשל, אם אדם יצא לדרך, ולא אמרו לו כמה אורך הדרך, אומרים לו, עוד 10 דקות מגיעים. אז הוא הולך. עבר 10 דקות, אומרים לו, מה קרה? כבר 12 דקות הולכים בחום. אומרים לו, הנה, אוטוטו מגיעים, עוד כמה דקות. אם יגידו לו מראש, זה שעתיים הליכה במדבר, הוא נופל על הרצפה, הכניסו אותי למעצר, לא אכפת לי, צבא, לא צבא, הוא מתייאש. אבל כל פעם שאומרים לו עוד כמה דקות, הוא מיד מקבל כוח חדש, כי זה רק עוד כמה דקות. זה פסיכולוגיה של האדם, אותו דבר בכסף. כשאדם חייב לך כסף, אם הוא אומר לך תבוא עוד שנה, אתה לא מסכים. הרי הוא כבר תכנן שרק בעוד שנה הוא יחזיר לך, אם בכלל. אז מה הוא עושה? הוא אומר לך, עוד שבועיים יהיה לי בשבילך. אז הוא מחזיק אותך הנגינג. אחרי זה עוד שבועיים, מה קרה? עוד שבועיים. יש איזו תקלה, עוד שבועיים. עוד שבועיים, עוד שבועיים משך אותך שנה. אם היה אומר לך ביום הראשון, חביבי, תחזור עוד שנה, לא היה עובד. זאת אומרת, המציאות שלך, של המציאות של האדם, שאם האדם מגלה מה גודל הניסיון, מה גודל המשימה, הוא יכול להיות שהוא נשבר על המקום. לכן, לא תמיד זה רעיון טוב שבא בעל תשובה חדש ללמד אותו את הכל במכה. תן לו את הדברים האמרג'נסי, הדברים החשובים ביותר, שמירת שבת, תפילין, עוד כמה עבירות חמורות שהוא עושה, וזה מספיק בינתיים. עזוב אותו לכמה חודשים. תן לו לבנות את עצמו. הרי ממילא, אדם שמתחיל להתקרב להשם, הוא מתחיל ללמוד תורה. ככל שהוא ילמד יותר תורה, התורה תקרב אותו לעוד מצוות, יהיה לו יותר כוחות. אם הוא לא לומד תורה, הכוח ההתחלתי שיש לו נמס. ויש עוד מציאות בפסיכולוגיה של האדם שצריכים להבין אותו. הרבה אנשים שמתחילים לשמור מצוות, הולך להם חודש, חודשיים רצח, הם מתקדמים מהר מאוד, ואז באה הנפילה הגדולה. יש איזה יום, נשבר להם מהכל. רגע של משבר. בום! נופל הכל. ואז, הוא צריך פתאום להתחיל מאפס, הוא נשבר, ועכשיו זה הרבה יותר קשה. אז הוא שואל את עצמו, מה הלך פה? אני לא מבין. היה לי התלהבות. מה קרה לכל ההתלהבות? צריכים לדעת יסוד חשוב מאוד בעבודת השם. יסוד חשוב מאוד. תדע לך דבר אחד. כשאתה גילית את האמת, כתוב בתורה, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. אתה רק תעשה את הצעד הראשון לכיוון הנכון, רק פתח לי פתח, ואני עושה בשבילך את הכל. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בדרך. אני שם לך שליחים, מלאך פירושו שליח. מלשון מלאכה, הוא בא עושה את המלאכה בשבילך. מלאך, אני שולח לך מלאכים, לפעמים זה מלאכים רוחניים, לפעמים זה בני אדם, שמראים לך את הדרך, מזמין אותך לשיעור, יש את דינה משה שקוראת לך לקובה, פתאום יש איזו סיבה לבוא לשיעור כי אתה רעב, מתוך זה פתאום שמעת גם דברי תורה, ככה זה תגובת שרשרת, כל זה מגלגלים לך משמיים, זכויות. אז מה קרה פתאום שיום אחד אתה מרגיש כזו נפילה? תדע, מהרגע שקיבלת על עצמך החלטה להתחיל לשמור שבת למשל, בשבועות הראשונים היה בשבילך עזרה מאלף עתיו. כל מה שעשית הקדוש ברוך הוא עשה בשבילך. הכל היה קל, התלהבת, ראית כוכבים, היית מאושר. ממש הכל היה כזה כיף. יואו, איזה יופי, שומרים שבת, חבר'ה באים. ממש כיף. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שבנית לך יתת במצווה הזאת, מיד הוא מסיר ממך את העזרה. ועכשיו אתה לבד. ועכשיו מתחילה המשימה האמיתית שלך. עד עכשיו, נשמעו טוב, עד עכשיו הבורא עולם רצה לעלות אותך לנקודה מסוימת כשתרגיש איזה כיף זה מבחינה רוחנית. עלית לרמה הזאת, הבורא הביא אותך לפה, טעמת איזה כיף זה, שמירת שבת, משפחה, אורחים, לימוד וכו' וכו'. הגעת לרמה הזאת, מוריד אותך חזרה לנקודת ההתחלה, עכשיו תגיע לשם לבד. כי כל תכלית החיים, תזכרו לא לשכוח את זה, אדם לעמל יולד, לפום צערה אגרה, לפי הצער אגרה, מה זה אגרה? שכר, לפי הצער ככה שכר. הרבה מילים שמדברים בעברית המודרנית היום באים מהארמית. אגרה של טלוויזיה זה תשלום. לפי הצער, לפום, לפום זה לפי. צערה זה צער. אגרה זה שכר. השכר שהשם משלם לכל יהודי ויהודי, לפי השכר, לפי הצער, ככה שכר. לכן אם אתה מזיע במצווה, אם יש לך עוגמת נפש, אם קשה לך לוותר על התאוות שלך, ממש אתה מרגיש שריפה בלב, אתה מתאמץ בכל הכוח, זה לא הולך חלק, ואתה מתגבר, שכרך המון, הרבה הרבה יותר גדול משהכל הלך חלק. לכן אין מה להתפעל שיש קשיים, זה אמור להיות קשה. אם זה הולך קל, משהו כאן חשוד, סימן שאין התנגדות. אין התנגדות, אין שכר. החוק הוא פיזיקה פשוטה. אם יש התנגדות, מגיע לך שכר. אין התנגדות, אין לך קשיים, אין בעיות של פרנסה, אין בעיות בשמירת המצוות, אין קשיים ללכת ללמוד תורה, אין עייפות, אין אישה שמפריעה, אין כל מיני צרות בביזנס, משהו כאן חשוד. אתה לא מרוויח הרבה כרגע. אתה ממש על סרק הולך. לכן כתוב, יפה שעה אחת בצער, ממאה שלא בצער. שומעים? יפה שעה אחת של לימוד תורה בצער, ממאה שעות שאתה לומד שלא בצער. אתה לומד עם מזגן ומסאז' ואוויר ותענוג ומלמד הכי טוב בעולם. נו, בסדר, גם כן משהו. אתה לומד בחום, בקשיים, כיסא שבור, כיסא עקום, הדפוס קטן, אתה בקושי רואה, כולך מזיע, יש לך דאגות, אתה לא יודע עכשיו כמה אתה מפסיד בביזנס, מחר יש לך משפט, הראש שלך טרוד. השעה הזאת שווה כמו 100 שעות אחרות, תראו איזה הבדל. שעה בצער במצוות כמו 100 שלא בצער, אז מה אתה מתלונן? אתה מתלונן מחוסר ידע. אם היית יודע שאתה מרוויח כרגע הרבה יותר, לא היית מתלונן. אדרבה, היית מבקש קשיים. הצדיקים הגדולים בדורות הקודמים כשראו שיש להם שבוע בלי איסורים ובלי בעיות, היו יוצאים לרחובות ואוספים סלעים. בזמנם לא היה כבישים, אז היו עגלות וסוסים והיו סלעים בדרך. ואם אתה לא שם לב, זה שובר לך את הגלגל, אתה צריך עכשיו לתקן את הגלגל, להביא גלגל חדש. סיפור, מה היו עושים? היו נותנים לאנשים להתאחד כולם ואוספים, מפלסים דרכים, מנקים את הסלעים מהרחוב הזה, מנסים ליישר את הדרך, שיהיה נוח, שיהיה כביש, כביש אפר. אז מה היו עושים הצדיקים? כשהיו רואים שהולך להם שבוע ככה חלק מדי, היו הולכים מהר לרחוב, מרימים סלעים, מה אתה עושה רבי? מה? תן לי לעזור לך, לא, לא, לא. אני לא רוצה את שכרי בעולם הזה. אני מביא על עצמי איסורים. לא יביא משמיים, אני מחפש איסורים. או שמתנדב לאיזה משימה קשה, הולך לבשל לעניים, הולך לשוק לחלק לעניים אוכל, מביא, מבשל בשבילם, כל מיני כאלה דברים. או שמתנדב ללמד, נוסע רחוק ללמד אנשים תורה. תדעו לכם דבר אחד, בראש השנה, שזה יום מדהים, גוזרים לו לאדם כמה קילוגרם ייסורים יהיה לו השנה. כל אדם מקבל חבילה, כל אדם. אין פעם... אדם בעולם שלא מקבל חבילה.
גם פרנסה וגם
איסורים? הכל, איסורים, וגם גם בפרנסה יש איסורים. איך הפרנסה תבוא? בקלות, בקושי, על ידי ויכוחים, בלי ויכוחים. יש לך קליינטים בטוחים, יש לך קליינט שמתנדנד, הצ'קים חוזרים, לא חוזרים. כל העוגמת נפש בהבאת הפרנסה, יש אדם עובד פיזית, עורק את עצמו בשביל להביא פרנסה, יש אדם כמה טלפונים ולא עושה כלום. זאת אומרת, גם כמה איסורים אדם עובר עד שמביא את הפרנסה, זה נקבע. רק מה? צריכים לדעת דבר אחד. איזה איסורים יהיה לך, לא בהכרח קובעים לך. קובעים לך כמה קילו איסורים יהיה לך. לאדם מסוים, רובן, קבעו 100 קילו איסורים השנה. 100 קילו. לחבר שלו שימון קבעו 80 קילו איסורים. כמה איסורים קבעו. אבל אדם עדיין יש לו בחירה איך לנתב את האיסורים. לדוגמה, אדם עכשיו רוצה לקום בבוקר, 6:30 בבוקר, ללכת לבית הכנסת, שלג בחוץ, חורף, רוחות, האוטו חונה כמה בלוקים מהבית, עד שיגיע לבית הכנסת, עד שיגמרו את התפילה, מתפללים לאט, עד שיגמור, עד שיגיע לעבודה, יש לו רק מהמחשבה הוא מתייאש. וואו, איזה טרחה עכשיו. הוא קם, מתגבר, הלכה ראשונה בשולחן ארוך מאי, התגבר כארי לעבודת הבורא. זה, כי זה מתחיל היום של היהודי. המסיון הראשון, אם לקום בזמן או לא. תדעו לכם, זה סגולה להצלחה, בין בית הדתי, בין בית החילוני, ואפילו עם תגוי, שמי שקם מוקדם בבוקר, אפילו רשע גמור, יש לו ברכה בכל היום. ומי שעצלן ויושן עד מאוחר, אין לו ברכה במעשיו. עוד לפני שנכנסים עכשיו לצדיק, רשע, לפני שנכנסים לעניינים האלה, תדעו לכם שההתחלה, הכל הולך לפי ההתחלה. תדעו לכם, שאתה רואה הצלחה באדם, שהאדם היה לו יום מוצלח, צריכים לבדוק איך התחיל היום שלו. כי בהתחלת היום יש סגולה. תדעו לכם את זה. זה, אני הכרתי, זה אדם אחד שהיה רמאי גדול, נוחל גדול, ממש אדם רע מאוד. אבל היה בשבע בבוקר כבר במשרד. והיה לו הצלחה בכל מה שהוא עושה. היה איש עמל. בא, עובד, הראשון שפותח את המשרד, האחרון שסוגר. הוא משקים בבוקר, הייתי מתפלא איך האדם הזה קם כמו אריה כל בוקר, הוא בשבע כבר במשרד. זה היה הסגולה של ההצלחה של אותו אדם. לא משנה שאחר כך מכל הרמאויות שלו וזה, אז שילמו לו משמיים, את כל מה שהוא גנב במשך 10 שנים, בעסקה אחת הוא הפסיד, כן? אבל זה רק מציאות שמראה לכם שסוד ההצלחה של האדם, אחד מהדברים זה לקום מוקדם בבוקר. וזו ההלכה הראשונה בשולחן ארוך. כתוב על רבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו כתב את שולחן ארוך, הוא כל חייו קם מוקדם מאוד בבוקר, לא צריכים להיות חכמים גדולים כדי לדעת את זה, אבל פעם אחת הוא קצת איחר בהשכמה בבוקר, וכתוב עליו, יש ספר שנקרא מגיד משרים, רבי יוסף קארו היה לו מלאך, היה לו מלאך שמדבר איתו, כל תקופה מלאך מתגלה אליו, ואומר לו דברים, למשל הוא אומר לו, כתבתי לו פרק בשולחן ארוך, אומר לו הערות, המלאך אמר לו שאתה צריך לעזוב פה את הכל ולהתכונן לעלות לארץ, וכבר אמר לו שיהיה לו כל מיני בעיות, ואשתו נפטרה, הוא התחתן פעם שנייה, כל מיני דברים שעמד לקרוא לו, המלאך כבר אמר לו שעומד להיות. באחד הפעמים המלאך בא אליו, אמר לו, איך זה שקמת כזה מאוחר היום? זה היה 7 ומשהו בבוקר. הוא היה רגיל לקום מאוד מוקדם כל בוקר, יום אחד הוא איחר נגיד בחצי שעה. המלאך נזף בו קשות, על זה שהיום הוא לא קם כמו תמיד. ועוד כמה פעמים שהוא עשה דברים מסוימים, המלאך נעלם לו לתקופה. סירב לבוא אליו יותר. על עבירות קטנות, המלאך נעלם. ואחרי זה שהמלאך חזר, הוא אמר לו, אתה יודע, לא באתי אליך בגלל שעשית כך וכך וכך. דברים מדהימים, אתה שומע את זה, אתה לא מאמין. עד איפה מגיע הדין? זה לא פלא שכתוב הרי, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אתם יודעים, לדוגמה, אדם שהתאמן 20 שנה במכון כושר, הרים משקולות. ביום הראשון הוא הרים 5 קילו. אחרי שבוע 10 קילו. אחרי שבוע 20 קילו.
אחרי שנה אתה מתאמן.
אחרי שנה כבר, הוא כבר מרים 50 קילו. בקלות. ביום הראשון, אם היית נותן לו 50 קילו, היו נקרעים לו הידיים. הוא לא היה יכול להרים. אחרי 10 שנים הוא כבר מרים 150 קילו. וואו, זה כבר מר עולם, חביבי. אתה בא אחרי 20 שנה, אתה אומר, זה אתה שבקושי אבטיח יכולת להרים. איך אתה מרים כזה משקל? זה המציאות של האדם. עכשיו, אדם כזה שהוא כבר מרים 150 קילו בקלות, שייך לבוא ולתת לו עכשיו ניסיון להרים 20 קילו? מרים את זה עם האצבעות. תביא לו את הניסיון הזה ביום הראשון שלו בג'ים, 20 קילו? גמרת עליו. עכשיו תביא לו 20 קילו אחרי 10 שנים, 20 שנים? זה בכלל לא ניסיון. זה הפשט, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. שהיית אפס, נהגים איתך משמיים כמו אפס. אבל אפס גם השכר שלו קטן. זה $4 לשעה. אחר כך $7 לשעה. אחר כך $15 לשעה. אחר כך $50 לשעה. אחר כך הוא כבר נכנס לענף קצת יותר מתקדם, זה גם יכול להיות $500 לשעה. הכל בהתאם לרמה. עכשיו תחזיר אותו לעבוד בשביל $4 לשעה. גזר דין מוות. אבל שהוא הרוויח $4 בשעה הוא היה שמח. לא היה לו עבודה אחרת. זה מה שחייה אותו. אתה רואה שלפי הרמה שלך הדברים מקבלים פרוספקטיבה אחרת לגמרי. שים לב, לפי מה שאתה, כל מה שמסביבך מקבל ערך אחר. אם אתה מצחצח נעליים בשוק, $10 בשבילך זה דבר גדול מאוד. כשאתה מאבד את זה, אתה יושב ובוכה. אם אתה איזה עורך דין מצליח, מולטי מיליונר, נפל לך $10, אתה לא מתכופף להרים. הדקה שיקח לך 20 שניות להתכופף, חבל על הזמן הזה, אתה במשרד מרוויח הרבה יותר. מובן? יש אנשים שאני מכיר, שמקבלים, הם בריל אסטייט, הם מקבלים כל יום $50 טיקטים בגלל שהקושים זורקים להם בקבוקים לאדמות. והם לא הולכים להילחם על זה אפילו. יכולים בקלות ללכת לבית משפט, להוכיח שזה לא תלוי בהם, יש גדר, הכל. שהם זורקים, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לבטל את הטיקטים האלה. אבל הוא הגיע למסקנה, שאם הוא ילך ויבזבז שעתיים על $50 האלה, או על טיקט של פארקינג, למרות שיכול להעביר ראיה שמותר היה שם להכנות, הזמן שיקח לו לבטל את זה, הוא כבר ירוויח פי 10. אז אתם יודעים מה? כפרת עוונות. אבל השני, הוא יעמוד 10 שעות בבית משפט. יישבר לו אגב, כי $50 זה הרבה בשבילו. אם זה בכסף ככה, קל וחומר במצוות. לכן, גם הניסיונות שמביאים לך משמיים הם שונים. לא מביאים לך את הניסיונות שנותנים לגדולי הדור. מה אתה חושב? אתה יודע איזה ניסיונות יש לגדולי הדור? אתה יודע איזה ניסיון זה שאתה הרב הראשי בבני ברק, ובאים ראשי הקהילה ויודעים שיורים סקאדים מעיראק, ושואלים אותך האם צריכים מסכות אבח או לא? 50,000 אזרחים מחכים לתשובתך עכשיו. אתה צריך לענות להם כן או לא. באו לרב חיים קניבסקי במלחמת המפרץ, אמרו לו לשים, ללכת לעמוד בתור, לקבל מסכות או לא? ענה להם, מה, היום פורים? טוב, היום באמת פורים מחר. אבל בזמנו לא היה פורים, אז הוא התבדח. אמר, מה זה פורים שאתם רוצים מסכות? אמרו לו, מה, לא צריך מסכות, זה סכנת נפשות.
מה, שאלו אותו במקרה?
שאלו לו אז שיערו את הסקאדים. אז הוא אמר להם, בבני ברק לא ייפול אף סקאד. שבו ותתעסקו בתורה והמצוות. אתה יודע, זו אחריות. מה היה קורה אם היה נופל קיל כימי בבני ברק? היו מתים 20,000 איש. אתה יודע איזה ניסיון זה? איך הוא היה מחפר על זה? תראה מה זה אחריות של גדול דור. אתה יודע כמה פעמים יש שאלות של עניינים של חיים ומוות. לדוגמה, להכריע אם המפלגה החרדית תישאר בכנסת או תצא היום מהכנסת. אנשים חושבים, זה פוליטיקה. נו! אז התפטרו מהכנסת, מה פתאום? מה זה התפטרו מהכנסת? בגלל ההתפטרות הזאת ייסגרו 100 מקוואות בשנה הקרובה. בגלל ההתפטרות הזאת אלפי תלמידי ישיבה יצטרכו לצאת בגלל שאין תקציב. בגלל ההתפטרות הזאת יחזירו עוד איזה משהו לערבים. יבואו עוד 100 טון חזיר כל חודש. ההתפטרויות האלה או ההצטרפויות האלה יש להם השלכות למיליוני מצוות. מה אתה חושב, שזה עניינים פוליטיים? שישבו בממשלה או לא? הרי כל העניין הזה זה ביזנס, זה מלחמה. כמה חזיר יביאו? אם אנחנו בפנים, יביאו 100 טון בחודש. אם אנחנו בחוץ, יביאו 1,000 טון חזיר בחודש. אנחנו, יש לנו כוח למנוע מיהודים לאכול חזיר. אפילו שהם לא מבינים, הם רוצים לאכול חזיר. אנחנו מונים מהם שהם יגיעו לשמיים ויגידו לנו תודה. תודה שבזכותכם היה פחות חזיר. היום זה כבר לא רלוונטי, יש בכל פינה. אבל זה שנים ככה עובד. זה ניסיונות של גדול. אדם פשוט, איזה ניסיונות יש לו? לאכול כשר או לא? ביג דיל. זה אותו דבר. מה, סטייק הזה פחות טוב? גם טוב. גם טוב. להגיד ברכה או לא? לשמור את השבת או לא? ללכת לישון, לשתות, תודה, לאכול, לשמור שבת כמו צריך, לא לנסוע במכונית. נו, ביג דיל. אבל למתחיל, זה קשה, אתה רואה שזה קשה לו. הוא נופל, קם. אז תזכרו, בואו נסכם רק את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא מעלה אותך לנקודה א' ועוזב אותך. ועכשיו אתה מתרסק, ועכשיו אתה צריך להגיע לנקודה א' בכוחות עצמך. למה הקדוש ברוך הוא העלה אותך לנקודה א'? שתראה איזה כיף זה להיות שם. עכשיו שטעמת שאתה במדרגה א', אתה מאוד רוצה להגיע לשם, רק מה קשה? תתאמץ. הגעת למדרגה א', בשמיים מחליטים לפתוח לך שתעלה למדרגה ב', עוזרים לך, מביאים אותך למדרגה ב', עוד פעם אתה מתרסק, חוזר למדרגה א', עכשיו תגיע לשם. יש אנשים לצערנו הרב נתקעו באיזה מדרגה כבר 20 שנה, עולים נופלים, עולים נופלים באותה מדרגה, מגיעים לשמיים אחרי 120 שנה, איזה אכזבה. היית מגיע עוד קצת לב', הייתי כבר מעלה אותך לג', אז היית רואה איזה הבדלים. רואים את זה בתורה, רואים את זה. אדם שנכנס לישיבה בהתחלה, איך הוא לא מבין א', ב', כלום, פתאום אחרי חודש הוא כבר מביא ספרים, כבר מקשה קושיות, פתאום אחרי 6 חודשים, אם אתה לא תדע שהוא פה 6 חודשים, יש כאלה כבר תחשוב הוא דתי מלידה. פתאום עברו כמה שנים, הוא כבר המרצה הגדול, המחזיר בתשובה, מה הולך פה? ככה זה עובד. תדעו לכם, אמרתי לכם, בראש השנה גוזרים לאדם כמה קילו איסורים יהיה לו. אבל האדם זה בידו איך לנתב את האיסורים. לכן, אם הוא החליט לקום כל בוקר ללכת להתפלל, כל יום יורד לו 0.25 קילו מהאיסורים, בזכות זה שהוא מביא על עצמו איסורים שהוא קם לתפילה. לא קם להתפלל, מעדיף לישון עוד שעה, באים לו האיסורים בדברים אחרים. סרטו לו את האוטו, צריך לבזבז 3 שעות אצל הפחח, האיטלקי רימה אותו, גנבו לו, היה לו איזה תיק בתוך האוטו, גנבו לו את הארנק, כל מיני בעיות. כתוב כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה פירוש? אדם שקיבל על עצמו להתמסר ללימוד התורה ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כי כתוב לימוד תורה כנגד כולם, מבחינת המשקל של המצוות, מעבירים ממנו את העול של חיי היום יום. פרנסה, איסורים, רופאים, ילדים, בעיות, לרוץ, ריצות, פגישות, רישיון נהיג, מעבירים ממנו את כל הדברים האלה. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. פתאום מזמנים לו אחד שיממן אותו, פתאום איזה אחד מצא חן בעיניו, בוא נה, אני אוהב איך שאתה לומד, אני יכול ללמוד איתך שעה ביום, אני אתן לך כסף. מזמנים לו משמיים, פתאום ממנים אותו לאיזה רב, הוא מלמד שיעור, הוא מרוויח מפה, הוא מלמד איזה ילד, הוא במילא מלמד, לומד. אז תוך כדי המצווה משמיים עוזרים לו שגם הוא יתפרנס מזה. ועובדה, תראה, יש לך מעל 100,000 לומדי תורה היום, ואף אחד לא רעב ללחם. נכון, זה בא מפה, זה בא משם, זה בא מסבתא שלו, זה בא מהממשלה, מה זה משנה? אתה רואה שמשמיים מגלגלים מערכת ענפה, שמי שבאמת רוצה ללמוד תורה, באמת עוזרים לו. לעומת זאת, אם אדם הוא בלופר, להיות בלופר לא חייבים להיות חילוני. יש מספיק חרדים שהם בלופרים, והם בלופרים גם על עצמם. הם לא רק מבלפים אחרים, הם מבלפים את עצמם. למשל, הוא יושב כבר כמה שנים בישיבה, תכלס, אפילו שעה נטו הוא לא לומד ביום. תכלס, הוא 10 שעות בישיבה, קבל משכורת, מדפיס כרטיס. כמה הוא באמת לומד נטו? שעה. טלפון, סיגריה, קפה, הפסקת צהריים, ברקפסט, לנץ', עוד פעם טלפון. עכשיו שהוא כבר עם הספר פתוח, הוא נרדם לאיזה 20 דקות, אחר כך הוא קם, עכשיו הוא קם, בא מישהו מדבר איתו על ביבי נתניהו, ועל ההוא, ועל הקוף הראשון, ועל הקוף השני, ומביא לו את הכדורגל ואת הזה, הוא כבר מתנדנד. בסוף היום תגיד לו, תסכם לי מה למדת היום. עמוד אחד הוא לא גמר, גמרה אפילו. שום דבר. אז מה קורה? אז פעם בכמה שנים, הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אז הוא מגיע זמן הסינון. אז הוא מביא אחד כמו טומי לפיד, שיעשה הרבה רעש, חרדים, למוטט אותם, לרצוח אותם, להכניס אותם חזרה לתנורים, חס וחלילה לתת להם פרזיטים, אסור לתת להם כסף. מה קורה? הממשלה מזדעזעת, כי יש לו כוח, חותכים ביום אחד, בום, חצי מתקציב הישיבות. עד עכשיו נגיד היה 1 מיליארד שקל, מחר זה 0.5 מיליארד שקל. מה קרה? כל ישיבה מקבל עוד חצי. מה קורה לראש ישיבה? יש לו 100 תלמידים, צריך לתת להם מזכורת. עכשיו יש לו מזכורת רק ל-50. מה הוא עושה? מפטר 50. איזה 50 הוא מפטר? קפה, סיגריה, ביתר ירושלים. שבו אנחנו מסנן אותם, ואף אחד לא מבין. החרדים שואלים, למה השם עשה לנו כזה דבר? מה קורה פה? מה? למה גם בישיבות הוא פוגע? לא, הקדוש ברוך הוא שונא שקר. בין, יש לך כובע על הראש? בין ואין לך כובע על הראש. שקרן זה אותו שקרן בעיני השם. זקן זה בחינם, וכובע זה בדולר. על השם לא עושה הרושם המראה החיצוני שלך. תדעו לכם, צבע החולצה לא יכניס אותך לגיהנום או לגן עדן. גודל הכובע, גם זה לא יקבע. מה יקבע המעשים שלך? אם עבדת על עצמך, נהיית בן אדם ירא שמיים, או שכולך ליצן בלופר, כלפי חוץ אתה איזה אדמור, בחדרי חדרים, צועק עליי שם, וזה אותה, אחזר לילדים, נוחל, רמאי, מי שמכיר אותך, איך יודעים אם אדם הוא צדיק או לא? אתה רוצה עכשיו ללכת לשותפות עם אדם, נגיד שאתה עשיר גדול ובא אליך איזה רב מסוים, אומר לך, אני רוצה שתתמוך בי, אני רוצה להחזיר יהודים בתשובה. תן לי תקציב, עולה לי כך וכך, נסיעות, דלק, טולים, דיסקים, כרטיסים, ברושורים, יש בזה הרבה הוצאות. כך וכך עולה, אתה תיתן את הכסף, אני אעשה את המצוות, נתחלק בשמיים בשכר. עכשיו אתה רוצה לדעת אם האדם הזה צדיק או לא, איך תדע? כלפי חוץ כולם חושבים שהוא מינימום הבבסלי, מה איתך? אתה תראה איזה זקן יש לו, תראה איזה דרשן, איך יודעים? תבוא אליו שעה הביתה, תראה איך אשתו והילדים מסתכלים עליו, או אפילו בטלפון, טלפן 3-4 פעמים, תראה איך האישה קוראת לו לטלפון, בנימה של הקול שלה כבר תדע אם הוא צדיק אמיתי או לא. אישה שבעלה צדיק אמיתי מכבדת אותו, והילדים מכבדים אותו, כי הילדים מעריכים שאבא שלהם הוא לא בלופר. אבל ברגע שהילד רואה אבא שלו בלופר, כלפי חוץ הוא כזה שחקן, ובבית הוא כזה בלופר, מה? הילד לא סובל אותו. מה חשבת? הילד הוא סובל מזה, כי חייב להיות לך מהילדים זה מישהו שהוא איש אמת, שהוא לא יכול לחיות בשקר הזה, שהוא רואה שכלפי חוץ אתה חשוב המפורסם, וכלפי פנים אתה כזה שקרן, כל השיחות שלך זה שקרים, אתה אומר ככה ואתה אומר ככה, ולא רק זה, יש כאלה גם אומרים לילדים, תגיד שאני לא פה, תגיד שאני לא בבית, תגיד שיבוא מחר, אז הילד רואה את זה. מה אתה חושב? אתה לא יכול לברוח מהמציאות, המציאות היא המציאות, רואים, אשתו של האדם מכירה בו, ילדיו מכירים בו, מי שמכיר אותו בחדרי חדרים יודע מי הוא. לאו דווקא אשתו וילדיו, לפעמים יש אדם שהוא בכלל לא בבית כמעט. הוא נודד 3/4 מהשנה הוא מחוץ לבית. אז מי מכיר אותו? מי שיודע, מכיר אותו בחדרי חדרים. אתה רוצה לדעת עליו פרטים, אל תשאל את הקהל שלו. קהל שלו לא יודע מי הוא. מה רג'בת שהקהל יודע מי הוא? הדרשן המפורסם? תשאל מישהו, תשאל את הנהג שלו מי הוא. אני כבר בא לי איזה אחד שהיה פה לבית הזה לפני כמה שנים, סיפר לי שהוא היה נהג של מישהו, אם הייתם יודעים מי זה המישהו ההוא, ורק מה שהוא סיפר לי על מה המישהו הזה עושה, אני אומר לכם, היה לכם כזו חלישות הדעת, אבל אני אמרתי לה, אני בכלל לא מתפעל, בכלל לא מתרגש. מה חשבת, מישהו שיכול להיות פוליטיקאי, יכול להיות צדיק? שכח מזה, אין לו זמן ללמוד תורה שעה ביום. מתי יש לו זמן? איך שמתחיל היום ישיבה כזאת, ישיבה כזאת, רץ לפה, ביקור שם, עיתונאים, רעיון, רעיון בטלוויזיה, איפה יש לו זמן? שבאו לבן דונה שלי, הציעו לו להיות חבר כנסת בשעס, לפני 12-15 שנה, לא יודע. אמר לשליח, זה הילבון הכי גדול שיכולתי לקבל.
אם עושה את זה לשם שמיים.
שומעים מה הוא ענה לו? אז הוא אמר לו, למה? הוא אומר לו, אתה מאחל לי שאני אשב שם במושב לצים, עם עוד 119 ליצנים, וככה אני אבלה את החיים שלי שם, במקום הזה. אני יושב פה במקום של תורה, צדיקים, לומדים כל היום תורה, אני אלך לשבת שם עם הליצנים האלו שם. ככה הוא ענה לו. אמרו לו, אבא שלי אפילו אמר לו, מה אכפת לך? יתנו לך וולבו, יתנו לך מזכורת, עד מתי הילדים שלך יחיו ככה בעוני? הוא היה צוחק עליו, צוחק. האחר השני, וואו, איזה כבוד! נותנים לי להיות חבר כנסת, תלוי בבן אדם. תדעו לכם, אני תמיד אומר לבחורים בישיבה, למה אתה הולך להביא אוכל? אומר לי, מה זאת אומרת? מה, אני מינו אותי לתפקיד? אני אומר לו, אבל למה אתה הולך להביא אוכל בזמן שלומדים? מה הוא עונה? הוא אומר, זה מצווה, לא, מה, איך אנשים ילמדו אם הם לא יאכלו? אז מישהו צריך להביא את האוכל. אני אומר, אבל למה זה אתה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ביקשו ממני, הרב ביקש ממני, אז אני אמרתי, בסדר. אמרתי לו, אם היית רואה שבזמן שאתה קם רבע שעה לפני סוף הלימודים, ובזמן הזה שאתה נוסע להביא את האוכל, הפסדת $500,000. ירדו לך מניות, כל פעם שאתה יוצא מהישיבה רבע שעה לפני, $250,000 ירד. היית הולך להביא אוכל? אומר, מה פתאום? אומר לו, אז מה, הכסף יותר חשוב מהתורה? אתה רואה? הרי התורה כדוד המלך, הענק שבענקים, מה אמר? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד. זה בתוך תהילים. זה חלק מהתנך, זה לא צחוק. זה לא איזה ספר שכתב ביאליק. דובר פה על דוד המלך, רוח הקודש, תראו מה זה תהילים, תראה כל מילה מה זה. סינים קוראים תהילים, סינים. כן, סינים קוראים תהילים, סינים. כל העולם קורא תהילים, ספנישים. באנגלית, בספרדית, כל השפות.
הם שמים את זה קרוס, נכון?
זה האנטיביוטיקה.
הם קוראים את התהילים האמיתיים? מה שאתה קורא, הם קוראים את אותו דבר. אבל לא הוסיפו שם
שור? הלאה, נו, נו. מציאות. מה אומר לך דוד המלך? מלך, ארמון, משרתים, חיילים, כסף, כבוד, הכל. מה אומר? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אמת, לא צחוק. הלוואי שהיה לי את התורה, לשבת, מה עוד כתוב? שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה המשאלת לב של דוד המלך, מה שיש לכל אחד מאיתנו בהישג יד, ואנחנו בועטים בזה, זלזלים בזה. מה אמר דוד המלך, בעל כורחי נהייתי מלך של עם ישראל. מה זה מלך? שליח של העם, משרת שלהם. מה? הוא ראה בזה שליחות, זה שירות, משרת. מה זה מלך? מה הוא חיפש? ארמון, משרתים? מה הוא חיפש? אז הוא אומר, דוד המלך אומר, והקדוש ברוך הוא מעיד שזה אמת, כי זה חלק מהתנך. מה הוא אומר? הלוואי שהייתי זוכה לשבת כל ימי חיי בבית השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה הפשט? מצד אחד, לחזות בנועם השם. כתוב דרכי הדרכי נועם, על התורה. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום וכו'. אז מה זה ולבקר בהיכלו? התחלת את הבקשה, מי ייתן? הלוואי שיהיה לי שבתי בבית השם כל ימי חיי. כל החיים שלי שאני לא אצא מפתח הישיבה. ומה ההמשך? ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם השם, בזמן שאני כל הזמן בישיבה. ומה ההמשך? ולבקר בהיכלו. הרגע אמרת שאתה כבר רוצה להיות שם כל הזמן בלי לצאת. מה עכשיו אתה ממשיך? ולבקר. לבקר זה אדם שבא והולך. מה הסוד? להיות כל חיי בתוך הישיבה, וכל רגע זה כאילו זה ביקור חדש עכשיו. כל רגע עכשיו אני מרגיש כאילו הרגע נכנסתי. איזה התרגשות של ההתחלה, זה הבקשה שלו הייתה. תן לי להיות כל הזמן שם ולהרגיש את ההתרגשות הראשונית כל הזמן שלא ידח. כי טבע האדם לכל דבר הוא מתרגל ומתחיל לרדת לו ההתרגשות. לכן כל הזמן צריך חידושים, צריך שינויים, צריך קצת לשנות את השגרה. למה אם אתה בשגרה... אתה נכנס לסטטוס קוו, זה הסכנה הכי גדולה לאדם. כשאדם נכנס למסלול קבוע, זה מביא אותו לתרדמת. הוא נכנס לתרדמת, לכן שיש ריגושים, יש שינויים, כל הזמן הוא מתחזק מחדש, כי זה טבע האדם. האדם צריך כל הזמן לרגש את עצמו. ולכן אתם רואים את החילונים, כל שעה רוצים משהו חדש. כי ברגע שהתרגלו למצב החדש, כבר אין להם טעם בחיים האלה. נו, נגיד, הרוויח עכשיו מיליון דולר בעסקה. יום, יומיים הוא מתרגש, יש לו כבר את הכסף זורם בידיים, הוא מחפש כל הזמן משהו חדש, שיעניין אותו. כדורגל, נגמר הכדורגל, הוא מחפש איזה מסעדה. נגמר המסעדה, עוד איזה מקום, עוד מקום של עבירות, איזה בר, איזה דיסקו, שמע איזה מסיבה, הולך, אחר כך הולך, משעמם לו היום, אז הולך לקניות. כל רגע משהו חדש. למה הוא לא יושב בשקט? למה הוא לא נשאר באותו מצב? אף רגע אין לו שמחה. כל הזמן מחפש משהו חדש. למה? מרוב הרקנות. אבל לעומת זאת שאדם מלא מבחינה רוחנית, אדם מלא מבחינה רוחנית, מעניין אותו ללכת לשופינג, מעניין אותו ללכת לטיולים. אם מישהו מכם פעם יגיע לרמה, אולי הגעתם כבר, אני לא יודע, אבל אם מישהו מכם יגיע לרמה שהוא מלא מבפנים, מלא סיפוק מבחינה רוחנית, אתם תראו. שאם יבוא מישהו ויציע לך איזה סוויטה מלכותית במלון הכי מפואר בעולם, עם תנאים הכי מפוארים, עם מטוס פרסט קלאס, ואפילו משרת צמוד, שבועיים על חשבונו, לא יהיה לך בזה כלום, כמו חול, כאילו עכשיו בא יצאו לך ארגז חול. ככה זה ייראה בעיניך. לא רק זה, זה עוד יהיה תרחה בשבילך. לעלות, לשבת בטיסה, להגיע לשם, לקחת את המזוודות, למלון, כל הסיפור הזה, לראות קצת מקומות, זה כל זה יראה בך, בעיניך כזה תפל, תדע, אז תדע שסוף סוף אתה התחלת באמת להיות אדם רוחני. כי טבע האדם, כל מה שמציעים לו בעולם הזה, ישר הוא רץ כמו אריה, אוכל, תראו בחתונות. רק מביאים את הדיזרט, מה קורה בעולם חתונות? כולם עברו לצד אחד. אתה רוצה להעביר את כולם? תצעק שעה ברמקול. רבותיי, כולם בבקשה להיצמד לקיר בצד ימין, אף אחד לא ייצמד. תחנן, בוכה, בבקשה! תביא להם מוגה וקצת אבטיח ופירות, תוך שנייה, מה קרה? העולם מתרוקם. מה קרה? שוחד, שוחד פיזי. כן, לך תגיד לבחור שחי עם גויה שאסור לחיות עם גויה. בחור שאין לו חברה גויה, מקבל את זה. רבע שעה אתה מסביר לו, הוא מקבל את זה. בחור שחי עם גויה, 10 שעות תזיע, הוא לא מקבל. בשכל הוא מזמן קיבל. הרגש שלו משוחד, הוא לא נותן לו. קח דוגמה אדם שמעשן סיגריות. תמיד שאנחנו נותנים שיעור על בריאות, אז יש פסוק בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם צריך לעשות ככל שביכולתו לא להזיק לבריאותו. תמיד, אלה שלא מעשנים, צ'יק צ'ק מקבלים את ההיגיון בזה שסיגריות ממיתות. אלה שמעשנים, רבע שעה ויכוח, תמיד. למה? כי יש מציאות אצל האדם, ברגע שאני מודה שאתה צודק, המצפון שלי מתעורר לחיים. שימו לב, תדעו לכם, כלל ידוע וברור, אם בסוף של התורה היה כתוב, ועכשיו יהודי יקר,
תחזור
למצפון אותו, תכף אני אסביר. ועכשיו יהודי יקר, אחרי שראית את כל הדברים שכתובים בתורה, אני מרשה לך לעשות ככל העולה על רוחך. אם אתה רוצה לשמור מצוות, בבקשה, תקבל שכר. לא תשמור, לא תפסיד. זאת אומרת, אתה מפסיד את השכר, אבל אין עונש. אין עונש, אין הפסדים. לא תקבל שכר, אבל אתה נשאר במצבך. אין עונש. יש אחד בעולם שהיה מעיז להכחיש שהתורה אמת, יש אלוקים, אין אלוקים, התורה אמת, לא אמת, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, כל הצ'יזבטים ששומעים כל שעה ושעה בכל מקום. מאיפה זה נובע? כי האדם יודע שברגע שאני מודה לו לרב, למלמד, שהתורה היא אמת, מה השלב הבא? אז למה אתה חי בשקר? אז אני, יש לי פתרון. אני אכחיש שזה אמת. אני אכחיש שזה אמת, אז אין לו מה לענות לי, אין לו מה להגיד. ברגע שאני אומר, זה אמת, יצא לי מהפה, מה קורה לי? המצפון שלי מתעורר. רגע, מושלה, אם זה אמת, אז איך אתה חוזר מחר לחיות חיי הוללות? למה לא תניח תפילין מחר? איך זה שתחזור לאכול לא כשר? למה לא תפריד את המטבח בין חלב לבשר? איך תמשיך לנסוע בשבת? הרי אתמול אמרת לרב שהכל אמת. מה הוא אומר מיד? עבדו עליי, שטיפת מוח, זה לא אמת. יש לך ראיות לסתור את האמת? כמובן שלא. אז למה אתה ממשיך להכחיש? זה נקרא בפסיכולוגיה קוגניטיב דיסוננס. תזכרו את הביטוי הזה. שהמוח והלב לא עובדים באותה מהירות. שאלברט איינשטיין פרסם את תורת היחסות שלו, כל המדענים בעולם בדקו את זה במשך 7 שנים. יום יום בכל מקום בעולם בודקים את תורת היחסות של איינשטיין ומגיעים לאותן תוצאות. ומה הם אומרים? לא יכול להיות. זורקים את זה בפח. לא יכול להיות. כנסים, נאומים, 7 שנים בכל העולם, אחד לא מודה. עד שהראשון נשבר, ברגע שהראשון אמר שזה אמת, המדען הראשון, השני יודע, השלישי יודע, היום אין אחד בעולם שמעיז לערער על זה בכלל. זה חלק מחיי היום יום. תורת היחסות, זה כלל הכי הכי נדוש והכי ברור. אבל עד אז, כל העולם חי בטעות 2000 שנה. לא הבינו את זה. הרמב"ן כבר הקדים אותו ב-700 שנה, כן, אבל זה לא משנה. בכל אופן, מה אתה רואה? שהעולם לא ידע משהו שהוא חידש לו. והם לא יכלו להאמין. מה, כולנו חיינו בטעות עד היום? איך יכול להיות שחיינו בטעות כולם? כן, חיית בטעות. הוכיחו לך עכשיו שהחיים שלך היו הכל טעות. אז בן כמה אתה? בן 40? זה עוד לא מאוחר. בן 50? גם כן לא מאוחר. בן 70? גם כן לא מאוחר. בן 90? גם כן לא מאוחר. נכון. כמה שאתה יותר זקן, הפסדת יותר שנים של מצוות. אי אפשר להחזיר אותך לגיל 20. אתה בן 70. אז נשאר לך עוד 5 שנים לחיות. תנצל את 5 שנים האלה. תדעו לכם, שאדם שחוזר בתשובה בגיל מאוחר, הניסיון שלו הרבה יותר קשה. למה? כי על הקצת שנים שנשאר לו לחיות יש הרבה יותר משקל. מה הפירוש? החמש שנים האלה יקבעו את כל השישים שנה שחיית בשקר. רטרואקטיבית, מה פירוש? אם אתה בגיל 70 גילית את האמת, ובגיל 70 חזרת בתשובה, ומתת בגיל 75, אבל חמש שנים עשית ככל שביכולתך, אתה בבית דין של מעלה, יש לך פתחון פה. מה תגיד? ריבונו של עולם, ביום שגיליתי את האמת, השתניתי או לא? השתניתי. אם ככה, אם הייתי מגלה את האמת בגיל 40, אז הייתי שומר 30 שנה מצוות. גיליתי בגיל 70, שמרתי 5 שנים. זה לא אשמתי, אני אנוס. מה אומרת לך התורה? אנוס רחמנה פטרה. מי שאנוס, אנוס אמיתי, הוא פטור מן הדין. אבל אם בגיל 70 גילית, וישבת וישנת סיגר עוד עד 73, אתה מראה שלא בער לך בכלל. לא, בסדר, נשמור כמה מצוות עוד שנה, יש זמן. אני רק בן 70, רביי. מה הרעש? רץ דרש. אני רק בן 70. שמעון פרס יש לו תוכניות להיות עוד פעמיים ראש ממשלה. מה אתה רוצה? מה ההבדל ומה? אני גם כן מרגיש טוב ברוך השם. מה אתה רואה? לא בער לך? סימן שבגיל 30 גם כן לא היית. אבל אם בגיל 70 מיד השתנית, רטרואקטיבית מחשיבים לך. למה? מראים שאתה איש אמת. יש לך מה לטעון. לכן מה אומרת לך התורה? האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. מונעים ממך לחזור בתשובה. איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא מעוניין שכל יהודי יחזור אליו. מה זה? אבינו שבשמיים, לא? יש אמת בעולם. האמת היא מעל הכל. אם אתה מזלזל, אתה אומר יש זמן, אני רק בן 20, אני רק בן 30, אין בעיה. שתהיה בגיל 50 תרצה, זה יהיה שבעתיים יותר קשה. זה לא שזה בלתי אפשרי, הרבה יותר קשה. ולכן שימו לב, דבר מעניין, שככל שהאדם יותר מבוגר מבחינה סטטיסטית, יותר קשה לו לחזור בתשובה. וגם אלה המבוגרים שחוזרים בתשובה, זה נדיר. אפשר לספור על יד אחד כמה מהם עזבו את הכל והלכו ללמוד תורה. גם אם הם מיליונרים, גם אם יש להם כבר המון כסף, הם יכולים לגמור את החיים בלי לעבוד, הם יכולים לפרוש, הם כבר בני 60, יש להם מספיק כסף וכבוד, ורק מהריבית של הכסף הם יחיו עד גיל 1000. נדיר לראות אותם עוזבים את הכל ובאים ללמוד תורה, נדיר. אני מכיר כמה כאלה, אבל זה ממש נדיר. לעומת זאת, אחד בן 20, 22, אלפים עוזבים הכל ונכנסים ללמוד תורה, אף על פי שעוד לא חסכו דולר, שלכאורה הם יש להם הרבה יותר מה להפסיד. אבל הם עושים. מה ההיגיון פה? הרי היה יותר הגיוני שאחד שכבר יש לו 10 מיליון דולר בבנק, בגיל 60, יפרוש וילמד 10 שנים תורה, עד שנכנס לעולם הבא. לפחות יהיה תלמיד חכם, ילמד מה שצריך ללמוד. לימוד תורה כנגד כולם. מה מראה לך המציאות? הפוך. אחד כזה זה נדיר, אולי אחד ב-100,000 זוכה בגיל כזה. למה? למה זה? למה חיכיתי לך עד גיל 60? הרי נתתי לך הרבה הזדמנויות בחיים. הגמרא אומרת, קשים גרים לישראל כספחת. גרים, הגויים שבאים ומתגיירים, הם נהפכים לכמו סרטן בעם ישראל. מצד אחד, זה דבר גדול, גוי שהתגייר. זה מדרגה ענקית, זה לא צחוק. מצד שני כתוב שהם קשים לעם ישראל כספחת. אחד ההסברים הוא שברגע שהם מתגיירים, הם באמת נהיים צדיקים. כי אם הם כבר מוותרים על המשפחה שלהם, על ההורים, על האחים, על הסביבה, על השפה, על כל מיני דברים שהם אוהבים לעשות ועוזבים את הכל ובאים להיות יהודים, וביהדות הם לא מלקקים הרי דבש, קשה להם למצוא שידוך, ואם הם שחורים אז בכלל כמעט ואין להם סיכוי, כי אין מה לעשות, אנשים לא רגילים לקבל כזה שינוי. אז הם מגוזרים על עצמם בעולם הזה כמעט בוודאות גזר דין מוות. ולמרות הכל הם מוותרים על הכל. אנחנו היהודים נכנסים לבעיה גדולה. למה? הם סותמים לנו את הטענות ביום הדין. מה תטען? מה תטען? יראו לך את אותו גוי שהתגייר על מה הוא ויתר. מה אתה תגיד? אני לא רציתי לוותר על החנות? צחקו עליך. יראו לך את הגוי הזה, בוא תראה על מה הוא ויתר. אז לכן הם קשים לישראל כספחת. ספחת זה מחלה שאי אפשר להתפטר ממנה, היא מתפשטת באור, כמו סרטן האור. ויש עוד פירוש לזה. הפירוש השני יותר מפחיד. מהו? הפירוש השני הוא שהקדוש ברוך הוא מביא על הגויים האלה שמתגיירים מכות בלי סוף, ורואים את זה במציאות. הגרים שמתגיירים סובלים בלי סוף, בתי סוהר, בעיות, גזענות נגדם, שידוכים, פרנסה, אל תשאלו. אני אומר לכם, אני במקרה רואה את זה מקרוב, כמעט כל הגיורים שאני מכיר סובלים ייסורי מוות. למה? למה? איפה היית עד היום? למה רק בגיל 30 התגיירת? למה? מה, אתה לא ראית את האמת לפני 10 שנים? ראית כבר אז, למה אז לא לקחת? אתה רואה מציאות שהוא, שלא היה חייב להתגייר, הוא יכל להישאר גוי לשמור שבע מצוות, שכבר החליט להתגייר, מדקדקים איתו, למה חיכינו לך עד היום? מה יהיה איתנו? אל תאמר לכשאפנה שנה, אל תגיד שיהיה לי זמן אני אשנה, אני אלמד תורה, שמה לא תיפנה לעולם. כל פעם שתרצה לעזוב את הכל ללמוד תורה, פרויקט חדש. הצעה עסקית חדשה. אני תמיד אומר לבחורים, יש לפעמים בחורים לא מוצאים עבודה. תקופה, קשה פה גם ככה עם הכלכלה. אני אומר לו, תשמע, תראה, בינתיים אתה לא מוצא עבודה, אתה רק מפסיד מהחסכונות. תבוא, שב, תלמד תורה, יהיה לך מקום ראשון, אוכל בחינם, חבר'ה טובים, שבתות כיד המלך, מלמדים אותך בחינם, ותמשיך בהפסקות, לחפש עבודה, תבדוק בעיתון, יום אחד אם תמצא עבודה, בבקשה, תהילה, לפחות אתה לא מפסיד כסף, לפחות את הזמן הזה תנצל, הגיוני או לא? הגיוני, נכון? ואז אני אומר להם עוד משהו, אני כבר מנוסה, בהתחלה לא היה לי ניסיון, אז לא ידעתי להגיד את זה. ואני אומר להם, באיזה יום קבענו שאני מביא אותך לישיבה? נגיד, אנחנו ביום ראשון וקבענו ליום חמישי, נאמר. נאמר, אני אומר לו, עכשיו תדע, שמעכשיו ליום חמישי, אתה תקבל יופי של עבודה. מישהו יתקשר אליך ותקבל יופי של הצעת עבודה, תיזהר לו ליפול בפח. אומר לי, איזה עבודה? אני 4 חודשים, אחד לא יתקשר אליך חזרה. עכשיו עד יום חמישי אני אקבל עבודה, כמעט תמיד זה קורה. למה?
יצר,
ניסיון. אתה לא מוכן לסבול שהבן אדם הזה יבוא עכשיו ללמוד תורה, למה הוא יודע מה יהיה איתו עוד חודשיים. אחרי חודשיים הוא יקבל כזו יראת שמיים. דינה יכולה לספר לכם כמה מאות אנשים עלו חלק מהבית הזה ומאות מקומות אצלנו לישיבה במונסי, איך הם באו ואיך הם היום. אם הייתם רואים את התמונות שלהם עם הקעקועים, עם השערות, צער כתום, הגיל פה, חזר לי מיפן, היום תראו אותו יושב בארץ, יראת שמיים מאלף עטף, אתה משתגע. אתה אומר, זה לא יכול להיות. מה, זה אותו בן אדם? לא ייתכן! מה אתה רואה? השטן על כזה דבר משליך את כל יעבו. חס וחלילה שיהודי לא ייכנס ללמוד תורה. אתה יודע מה? שיש שומר שבת חפיף, אני עוד אסתדר איתו. שיניח קצת תפילין, ישמור קצת כשר, ילמד רבע שעה ביום תורה. נו, בסדר, לא נמות. הולך לישיבה, עדיף לי לתת לו עבודה. אמרתי לכם פעם, הייתי פה למסעדת הבית פה. אפילו זבובים לא היה צריך לגרש, מרוב שהיה ריק. זה מוקלט, אני לא משקר, מילה במילה, ככה היה.
איפה מנשה?
היה מנשה התימני יושב.
מנשה.
והיו שם איזה שני תימנים, בעלה של העורכת דין, בא עם העיתון שלו קבוע והקפה, ועוד איזה שני תורמים שגרים בבניין, יורדים גם כן להעביר את הזמן. אולי פעם ב3-4 שעות מישהו קונה איזה מנה פלאפל, ובזה נגמר לו היום. איכשהו הכרתי אותו דרך הביזנס, ואחרי תקופה התחלתי לדבר שם עם חבר'ה בשולחן, ולאט לאט באו עוד שניים ועוד שניים, ופתאום נהיה לי קבוצה, אחר כך יום אחד הוא שם שם טלוויזיה עם וידאו, תעלה שם על הקיר, אז אמרתי לה, כשהמסעדה נסגרת, אולי נביא כמה חבר'ה, כל פעם נראה להם איזו הרצאה בוידאו של איזה רב, לחזק אותם. התחיל להיות שם פעילות אצלו במסעדה, לא עבר חודשיים, יום אחד אני יושב עם החבר'ה בשולחן, הוא בא לי באוזן, הנה מול המצלמה, אחי, מה קרה? יש בעיה, מה? אני צריך את השולחן. השטן היה מוכן לתת למאורת אכברים הזאת, שכלב לא נכנס שם, שיש שוקק בקליינטים. העיקר שלא יהיה תורה, שהוא יגיד לי, אני צריך את המקום. פתאום, כלום לא היה לו לפני, פתאום המקום בחודשיים התמלא, ים של אנשים, שלא יהיה שם שיעורי תורה. אותו דבר תראה בחנות, תשב, אין לך ביזנס, תפתח ספר, תתחיל ללמוד, נכנס קליינט. תבדקו אותי, תראו אם זה עובד או לא. למה? זה לא בטוח שתרוויח כסף מהקליינט הזה, אל תדאג, השטן הוא לא כל כך נדיב. הוא עכשיו נותן לך את $100 בקופה, אחרי זה יש לך פאנצ'ר, אל תדאג. אבל העיקר שלא תלמד. העיקר שלא תלמד. בואו נתקדם. שמאי אומר, שמאי זה בר פלוקטה של הלל, בית שמאי בית הלל, כן? עשה תורתך קבע. רוב בני האדם בעולם לצערנו, לדאבוננו, מה החיים שלהם? צריך עבודה. רבי, צריך להתפרנס, יש אישה, יש ילדים, יש מורגג', יש בילים לשלם. אז קודם כל אני עובד. עד כלות הנשימה. שאין עבודה, אני אבוא ללמוד. מה אומרת לך האמת? לא. אתה קודם כל צריך לקבוע כמה שעות אתה רוצה ללמוד כל יום. אני צריך ללמוד כך וכך שעות ביום. אז קודם כל אני לומד. ובמה שנשאר, צריך להתפרנס. אני לא מכחיש. נתעסק בפרנסה. אין לקדוש ברוך הוא מניעות לשלוח לך לחנות את הקליינטים מ-1 בצהריים עד 7 בערב. הוא לא חייב. הוא יכול אתה חושב שאתה צריך לפתוח ב-8 בבוקר כדי שיש לך יותר שעות, יבוא לך יותר קליינטים, זה בכלל לא נכון. השם החליט כמה קליינטים, ישלח לך כמה כסף תרוויח, ישלח אותם ב-5 שעות שאתה פתוח ביום. מה אתה הורג את עצמך? החנות זה רק השתדלות להביא את הפרנסה. מה אתה הורג את עצמך? למשל, לפעמים אדם יש לו בראש השנה גזרו לו $100,000 נטו השנה, פרנסה. אבל הוא רוצה לגדול, אז הוא פתח עוד חנות. אחר כך פתח עוד חנות, כבר יש לו 6 חנויות. אחרי כמה שנים הוא עושה בדיקה ורואה שהוא מרוויח בדיוק כמו שהחנות הראשונה הייתה לו. אותו דבר, יש לו 6 חנויות, פי 6 כאב ראש, מהרבה נכסים, מהרבה דאגות, פה התפטר פועל, פה לא הופיעו פועלים, פה יש נזילה, פה יש ביקורת, שם זה כל, פה צריך, פה שכחו להזמין, החנות הזאת יש איתה בעיה, פה יש, אני צריך לשבת עם הרואה חשבון מחדש, ופה הרבה יותר עבודה. תכלס, כמה נטו, אותו דבר. מה אתה חושב שאם? למה הדבר דומה? אדם יש לו חבית. היה לו עד עכשיו ברז אחד בחבית, פותח, יוצא לו היעיד מהחבית. מה, אומר, אני רוצה, עכשיו יש לי רעיון. אני אשים בחבית 2 ברזים. 2 חנויות. הנה, 1, 2, עכשיו שניהם מביאות לי כסף. טיפש, בחבית יש כבר כמות קצובה. החבית שלך בראש השנה כבר ירדה משמיים, היא עומדת לך מעל הראש. תשים 100 ברזים, 100 חנויות. זה לא אומר כלום, מה אתם חושבים? לפעמים אתה רואה רשת חנויות ענקית, סוף השנה רק מפסידים, גם השנה היה הפסדים, גם השנה היה הפסדים, אחד יש לו חנות מקולת בשוק הקרמל, מרוויח יותר מהרשת המפורסמת הזאת בבורסה, מה הולך פה? אתה כל הזמן שומע, החברה הזאת כבר 20 שנה, כל שנה מפסידה מיליונים. אז אתה לא מבין איך הם עוד בביזנס. הרי השנה הם דיווחו שהפסידו כך וכך מיליונים. שנה שעברה הפסידו מיליונים, לפני שנה הפסידו מיליונים. אז איך הם עוד בביזנס? אתם יודעים איך? כל פעם יש פריירים חדשים שמתייאשים כבר, לוקחים את החלק שלהם, מוכרים את זה לפרייר חדש. אז הפרייר החדש משקיע עוד פעם כסף בביזנס. הביזנס הזה כבר הרס לכמה אנשים את החיים. זה, הפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. כל פעם הולך פרייר אחד, בא אחד אחר, 20 שנה הם מושכים את הבלוף. עד שכבר נגמרו הפריירים, הכל קורס. ככה זה עובד. מי אמר שתרוויח מביזנסים גדולים הרבה? הכל תלוי בזה שאמר והיה עולם. רוצה לתת, נותן. לא רוצה לתת, תעשה שמיניות, לא יעזור לך כלום.
אבל אם בבית אתה רוצה לגדול?
כן, אתה יכול להשתדל, אני לא אומר שלא. אבל אין שום ערובה.
יש איסור על זה?
אין איסור. אין שום ערובה שכמה שיותר חנויות יהיה לך, תרוויח יותר כסף. תדע לך את זה. אתה משתדל בגדל הטבע. דבר שהוא מוכח בגדר הטבע שווה להשתדל בו. דבר שלא מוכח זה סתם אימור. בשביל מה? למה לעבוד סתם הרבה אם אין שום מוכחה שזה יביא יותר כסף? דבר שמוכח, למשל, אתן לך דוגמה. אדם שעובד בעבודה מסוימת, המקסימום שיכול לקבל מהעבודה הזאת זה $50 ביום, $70 ביום נגיד. אם מציעים לו עכשיו עבודה ששם אפשר להגיע ל-$500 ביום, זה השתדלות, בטח שיעבור למקום החדש. כנראה שהשם רוצה לשלוח לו יותר כסף בגדר הטבע. הבנת? אבל אם אדם חושב שעכשיו, בגלל שהוא יעבוד יותר שעות, במקום להרוויח 70, אז הוא ירוויח 90, לא מוכח. לא מוכח, אולי זה מה שהשם רוצה שירוויח. אז הוא הורג את עצמו עוד כמה שעות, כל מה שהוא הרוויח אקסטרה, הוא מפסיד במקום אחר. אין הוכחה לדברים האלה. הבנת מה אני אומר? לכן לעבור מענף לענף, בגדר הטבע, יש לי פתיחת דרך, עכשיו אם השם ירצה, דרך פה הוא יכול לשלוח לי הרבה יותר. הוא לא יכול לשלוח לי אם אני פועל בחנות. פועל בחנות מרוויח 100 דולר ביום, הוא לא ישלח לו 2,000 דולר ביום להיות פועל בחנות. זה נס גלוי. אתה לא מגיע לך שיעשו לך נס גלוי. השם לא עושה ניסים גלויים לכל אדם, אתה לא אברהם אבינו. היו בודדים, אפשר לספור על שני ידיים כמה נעשו להם ניסים. אני לא מדבר על עם ישראל בתקופת המדבר, לאורך ההיסטוריה. היה לך כמה מהתנאים שהיו נעשים להם ניסים. היו האמוראים, היה אברהם אבינו, היה יעקב אבינו, היה יוסף. היו אנשים, אבל היום, במציאות של היום, כמה אנשים אתה מכיר שהקדוש ברוך הוא משנה את סדרי הבריאה למענם? כמה אנשים? אתה מכיר אחד שיבוא ויעשה ככה ויהיה רעידת אדמה? או שיעשה ככה וירד גשם? כמו רבי עקיבא אמר שלושה משפטים על המקום התחיל גשם? אני לא מכיר כאלה היום. יש הרבה סיפורים, אבל במציאות, רבי עקיבא זה רבי עקיבא, רבי עקיבא הגמרא מעידה עליו. בואו נתקדם. אז אמרתי, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, התורה צריכה לבוא לפני הכל. אמור מעט ועשה הרבה. יש אנשים, הם בדיבורים עם אלופי העולם. כמה הבטחות, רק מההבטחות של התרומות שהם הבטיחו לתרום, וואו, וואו, כבר הבן אדם כבר בנה בניינים. אני הולך מהכסף של התרומות שלו לבנות בניין, ואני אקנה את הגשר, ואני אקנה את הבניין, ובפועל מה הוא נתן? $5 לא נתן. מה אתם חושבים? דיבורים לחוד, מעשים לחוד. אז אומרת לנו התורה, צדיקים ורשעים, יש הבדל מהותי ביניהם. הרשעים מדברים הרבה, ואפילו מעט לא עושים. צדיקים מדברים מעט, ועושים הרבה. קצת מדברים, קצת, ממש כמה משפטים, אבל עושים הרבה. הרבה יותר ממה שהם מדברים או מבטיחים. הרשעים, איסטרה ולגינה, קיש קיש קריה. כמה רע שהם עושים. מביאים מצלמות, צילומים, הבטחה, רושמים את הצ'ק לעיני המצלמות. מי שבאמת הלך ובדק רואה שלא דובים ולא יער, לא היה צ'ק, לא היה כיסוי לצ'ק, ומה שהם הבטיחו למצלמות הם בכלל לא נתנו. תסתכלו בארץ, מה קורה? מחול, מחול של נוכלים. שום דבר לא יוצא מהם. הלאה, נתקדם. הווה מקבל כל אדם בספר פנים יפות. דבר גדול מאוד, לקבל כל אדם, לא כתוב כל יהודי. כל אדם. האמת כתוב כל האדם. בספר, סבר פנים יפות. פירוש, לעשות כבוד לכל בן אדם. How are you doing? How are you, sir? How are you? כן? אין כזה דבר. לזה אני נחמד, לזה אני לא נחמד. זה יש לו הגיל בגבה, is not my style, אני אפילו שלום לא אומר לו. או יש לו זקן ארוך, הדרת פנים, שווה להגיד לו שלום. זה לא כתוב בתורה.
מציאות היא שונה.
התורה, נכון, אנשים לא שומעים לתורה. התורה אומרת, התורה אומרת, התורה אומרת, התורה אומרת, תראה, אתה טעית במשפט שאמרת. אמרת גם דתיים.
לא כל מי שזקה במקום הוא דתי.
המילה, ההגדרה דתי, פירושו אחד שמקיים את חוקי התורה. לכן, אם הם לא עושים א', ב', ג', ד', שאמרתי פה, הם לא דתיים.
לא, אתה חש את זה על הבשר.
עניתי לך, הבנת? זה לא המראה החיצוני קובע מי אתה. הסברתי את זה הרבה פעמים. תראו, אני לא אומר שאין יצר הרע, תראו. יש גם אנשים שהם באמת דתיים והם נכשלים פה ושם. זה לא, אף אחד לא מושלם, כן? לא לצפות שמי שעכשיו קיבל על עצמו להיות צדיק, מובטח שיהיה ב-100% צדיק ואף פעם לא יחטא. זה קשה. זה קשה מאוד, כתוב. אין כזה צדיק שלא חטא. אתה רואה, אפילו משה רבנו עשה כמה טעויות קטנות. שדיבר עם השם וטעה בכמה דברים קטנים. בואו נתקדם הלאה. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק. לא כל אחד יכול להיות תלמיד חכם. לא כל אחד יכול למצוא את התשובות לשאלות שלו בספרים. לכן, כמו שאתה יש לך מחלה לא עלינו, אתה לא הולך עכשיו לשבת ולהיות רופא, כי עד שתהיה רופא כבר תמות מהמחלה. לכן אתה סומך על המומחיות של הרופא, שיגיד לך איזה תרופה לקחת. אותו דבר לגבי ארכיטקטורה, אותו דבר לגבי משפט ועריכת דין, אותו דבר לגבי כל דבר ודבר, כל אחד והמומחיות שלו. למוסכניק, אתה סומך עליו בגלל שהוא למד, הוא הרבה שנים מתקן מכוניות. אותו דבר בתורה, שיש לך שאלות קשות, אל תפסוק לעצמך, אתה לא יכול. אין לך את הידע ואת היכולת. יש מקומות שאתה תחמיר על עצמך ותפסיד סתם כסף. היית בא לחכם, היה אומר לך מותר, לא צריך לזרוק את האוכל, הכל כשר. אתה פשוט לא יודע את כל הדינים, אז לכן לא ידעת שאפשר להקל. לפעמים הפוך, לפעמים אתה אומר, בטוח שזה מותר לשמור את זה, אפשר לאכול. ובסוף זה איסור חמור לאכול את זה. לכן, בממונות, יש דינים שהם ממש קשים, למשל דיני ממונות. 20 שנה צריך ללמוד בשביל להיות מומחה בדיני ממונות. אתה יודע כמה דינים יש? כמה דינים יש?
בממון?
מה? מיליונים של סעיפים יש, מיליונים. אתן לכם סתם שאלה פשוטה. סתם שאלה פשוטה. יש חבר שלך שהוא עשיר גדול. הוא החליט לתרום לרב מסוים תרומה מסוימת כל חודש. ויש רב אחר שבאותו כסף יעשה פי 10 יותר מצוות. ואתה אכפת לך מהחבר שלך עכשיו. האם מותר לך לבוא להגיד לחבר שלך, למה אתה משקיע ברב א'? תראה את רב ב', תיתן לו את אותו כסף שאתה נותן לזה, יעזוב את זה, תן לו, יהיה לך פי 10 יותר זכויות.
אסור לך.
כך פשוט בעיניך.
אסור לך.
זה
common sense.
כמה משולים הזה?
למה? למה?
אסור לך, כי אתה עושה עוול למעט שהרב...
כן, אבל מצד שני הוא עושה טוב לראשון.
אבל אם אתה לא אומר, אתה עושה עוול לחבר שלך.
לא, אתה לא עושה עוול.
הוא מפסיד פי 10 זכויות.
לא,
אתה... הוא משקיע בדבר לא יעיל.
הוא רוצה להגיד לך משהו. אם האנשים שהיו צריכים ליהנות מהכסף הזה, אולי שני אנשים במקום 10, אז אתה עשית עוול לשניים האלה. יכול להיות שהשניים האלה היו מסכנים גדולים בגללך.
אבל אתה לא יודע, זה לא באופן ישיר.
לא, זה
בטוח. אבל לא היה מגלגל.
עכשיו אמרת שפי עשר התרומה...
אני אשאל אותך שאלה.
תגלה, לא תגיד
את הדבר. אם עכשיו אתה... אשאל אותך שאלה.
סליחה, מעצם השאלה זה רק ההיגיון אומר שאסור לעשות את זה.
תקשיב לי טוב. אם יש לך עכשיו 10 יהודים רזים, אוכלים רק שקדים ומרקים. כמעט ולא אוכלים. אתה יודע, פעם בשבוע עושים ביקור של דקה בשירותים, כיוון שהם אוכלים מעט מאוד. אבל אם הם לא יאכלו את המעט שהם אוכלים כל יום, הם ימותו ברעב. לעומת זאת, יש כנגד 10 יהודים האלה שניים שמנים שהם אוכלים בלי הפסקה. זאת אומרת, השניים השמנים האלה אוכלים את אותה כמות כמו 10 אחרים. עכשיו, יש לך עניינים של חיים ומוות. יש לך כך וכך כסף, אתה לא עלינו בגטו, ואתה יכול להציל 10 עם מה שיש לך בחודש, או את השניים. ועוד לא מכיר את 10. עד עכשיו היית מכיר את השניים. פתאום נודע לך שאתה יכול להציל 10 יהודים ממוות, באותו כסף. אז אתה לוקח את הכסף והולך מציל את 10. אז באים לך עכשיו הבנים של השניים האלה, אומרים, זה עשית עוול, הרגת אותם. אז אתה אומר, מה? לא הרגתי אותם, הצלתי 10 יהודים.
עשית עוול לרב וצער לרב.
לאיזה רב?
לרב הראשון שמקבל את התרומה.
לשניים השמנים.
בטח. עשית להם צער, ובגלל אתה תשלם על הצער.
אז הנה אני מראה לך כמה קשה השאלות של דיני ממונות. אתה יודע, היו שאלות כאלה בשואה.
מה התשובה? אני צודק אותך.
אני אתן לך תשובה, שאלה בשואה שהיה, מעשה שהיה. היה זה אחד שהיה לו עוד כסף. הנאצים עוד לא תפסו את כל הכסף שלו. שומעים? אז הנאצים חיפשו... היה להם רשימה של יהודים שמכניסים אותם למוות באותו יום. והיה אפשר לשחד את זה שקבע את רשימת המוות, ואחד עשיר שמו את הבן שלו ברשימת המוות, והוא יכול היה לשחד את הנאצי כדי להוציא את הבן שלו מהרשימה. רק המסכן, הוא עשה חשבון, אם יוציאו את הבן שלי, יכניסו יהודי אחר במקומו. אז האם מותר לי להשתדל בשוחד להציל את הבן שלי ממוות, ביודעין שיכניסו יהודי אחר תחתיו? שומעים? והוא בא שאל איזה רב אחד בשואה את השאלה הזאת. והרב הזה לא רצה לענות לו לשאלה הזאת. והוא אמר לו, אני לא עונה לך על זה. והוא הפציר בו והתחנן לו, אמר, אני לא אעשה את זה עד שלא תפסוק לי. והרב פחד לפסוק לו, ובסוף הוא נתן לבן שלו למות. כן, ויראה שמיים. זה מראה יראת שמיים, אתה רואה? עד שהרב, כי הוא ידע שהרב לא רוצה לפסוק לו, בגלל שהוא כבר הבין לבד את התשובה. שאסור לו היה להכניס מישהו אחר במקום הבן שלו. כי על ידי זה הוא גוזר על יהודי אחר מוות. הבנתם? בקיצור, לא, פה זה אחד תמורת אחד. יכול להיות שאם זה אחד תמורת עשר, כן היה חובה לעשות.
אבל מה התשובה?
לא יודע. שאלות קשות אלה.
הוא רוצה להגיד, הוא זורק את זה.
הלאה, הוא נתן לך, תמצית, תחשוב לבד.
יש בזה הרבה קריטריונים אחרים. כדי לענות לתשובה הזאת, הרב צריך לשאול עוד לפחות 10-20 שאלות אחרות. ואז לשקול את כל הפרטים ולפסוק הלכה. הלאה, נמשיך, נתקדם. אז עשה לך רב והסתלק מן הספק, זה ברור. שמעון בנו אומר, רבן גמליאל היה רבן שמעון בן גמליאל. היה לו בן, קראו לו שמעון, הם ממשפחת דוד המלך. הם אלה שעתידים שמהם יבוא המשיח. הוא אומר ככה, כל ימיי גדלתי בין החכמים, גדלתי, הבית שלהם היה מלא בחכמים, באו עם אבא שלו, היה נשיא ישראל. אז כל החכמים הכי גדולים היו בני בית אצלו. כל ימיי גדלתי בין החכמים, עוד מעט מסיימים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. הדבר הכי טוב שאני יכול להמליץ לכם, אחיי ואחיותיי, אין לך יותר טוב מלשתוק. כמה שאתה מדבר יותר, אתה רק עושה רע לעצמך. דבר רק שחייבים. אל תרבה בדיבורים. הוא אומר ככה, תראו מה זה, אחרי שנים, עשרות שנים שהוא ישב עם החכמים, הוא גילה דבר אחד משותף לכל החכמים. החכמים לא מבזבזים מילים סתם, הם מדברים שצריך לדבר. תדעו לכם, זה היום, עד היום הכלל הזה הוא כלל ברזל. כמה שאדם מדבר יותר שטויות, מיד שמים עליו סטיגמה. אדם חכם לא מפטפטן יותר מדי. תדעו לכם, זה אחד שמפרבר כל הזמן ומדבר בלי סוף. אפילו את הקצת טוב שהוא אומר, אף אחד לא שומע. אני זוכר פעם, היה לנו מבחן בגרות בספרות. כל כך סניתי את כל היצירות המזויפות האלה, שייקספיר, הבגוריו, כל השטויות שלהם. בקיצור, מה נעשה? צריך ללמוד לבחינה. אתה יודע, דבר שאתה שונא, אין לך חשק ללמוד. עומדים חפיף. מצפים לנס. מצפים לנס. עכשיו, שהגיעה הבחינה, כתבתי שם מריחות בלי סוף. אמרתי, תראה, לפעמים המורה יראה כזה ארוך. אין לו סבלנות לקרוא. תן לי חצי, והתשובה גם כן טוב. כתב לי, אפס. פעם הבאה תבזבז את זמני. ישב וקרא כל מילה. הפעם לא הלך. אולי בגלגול הבא אליך. בכל אופן, מה אתה רואה? מרחת, לא
עזור. קלט אותך טוב,
הלאה. הוא אומר, ולא המדרש הוא העיקר, לא מספיק רק להיות מלומד, אלא המעשה. אדם שלומד, לומד, לומד תורה, וזה לא מזיז אותו, הוא לא נהיה צדיק, מה הולך בו? מה זה פה? זה כמו למלא מים לדלי שיש בו חור. הלימוד גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, ככה כתוב, שבזכות הלימוד זה מביא אותך למעשים. וכל המרבה דברים מרבה חטא, מביא חטא. כל מי שמרבה בדיבורים מובטח שבין השורות יעשה חטאים, לשון הרע, רכילות, שקרים, דבר ש... נגיד הוא יגלה איזה סוד של איזה מישהו, יעשה סכסוכים בין אנשים. חייב שמהדיבורים האלה יקרה רע, לא יצא מזה טוב. לכן תמעט בדיבורים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים: על הדין, על האמת ועל השלום. שומעים? דין, יש דין ויש דיין. אם לא היה דין חס ושלום, אז לא היה לנו שום תקווה. מה פירוש? למשל, אדם עכשיו רואה שלכאורה אין צדק בעולם. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה אומר? איפה הצדק? פותח את התורה, מה הוא רואה? שהקדוש ברוך הוא נשבע בתורה שהוא נאמן לשלם שכר לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. לעומת זאת הוא רואה שהוא גם נאמן לשלם לרשעים כגמולם. כתוב, משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. אז אדם שיודע תורה אומר, מה הרש? What's the rush? סופו של כל אדם מגיע, יש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. למה הם נכתבים בספר? כי אתה עתיד לתת עליהם דין וחשבון, אז מה הרעש, מה המהירה? בשביל מה למהר? זה שאני עוד לא רואה את הצדק, זה אומר שהוא לא קיים? להשם יש סבלנות. בסופו של דבר, כל אדם מקבל לפי מעשיו. אז לכן, אם לא היה ככה, לא היה לעולם קיום. אם היית יודע שאין דין ואין דיין, בטח שנגנוב, בטח שנרצח, בטח שנעשה איש הישר בעיניו יעשה, למה לא? למה לא אם אין דין? לכן מה שמחזיק את העולם זה הידיעה שיש דין. זה א'. דבר נוסף, אמת. כשאדם חושב שאין דין ויש דיין, אז הוא משקר כל הזמן. רק הוא לא יודע שאת כל השקרים שהוא מספר לכל החברים ובעבודה ולאשתו ולכל הדברים שמסביב, יום אחד הכל יצא לאור. כולם יראו את השקרים ששיקרת אותם. אני חולה, אל תשאל, התנפחו לי השקדים, קיבלתי אנגינה. עכשיו הבוס קנה את זה. עוד 70 שנה שידונו אותך על השקר הזה, הבוס שלך יראה איך עבדת עליו. אתה בסוף תצטרך שתדע לך את כל מה שאתה משקר, בסוף מראים את זה, יראו את זה לכולם. אז זה רק הצלה זמנית כרגע. דחית את רוע הגזירה בעוד 20 שנה. בסוף יראו את כל השקרים שלך לעיני כולם. כי בעולם, העולם הבא זה עולם האמת, אין שקר. אז מה אתה משקר? אם היית יודע שכתוב בתורה מדבר שקר תרחק, יש רק היתר אחד לשקר, זה בשביל לעשות במוות. שלום, בשביל לעשות שלום בין יהודים או בפיקוח נפש. אבל אין שום היתר אחר. לכן האמת זה הבסיס של העולם. והשלום. מה זה שלום? אל תהיה איש ויכוחים, איש מחלוקות, איש מריבות, איש מדון. תהיה רגוע ושקט ועושה שלום ורודף שלום. זאת אומרת, אלה שלושה דברים שהעולם עומד עליהם. רבי, בזה נסיים, רבי חנינה, חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לא להעניש את ישראל, לזכות את ישראל. אז מה התוצאה של זה שהשם רצה לזכות את ישראל? לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. למה? כי תורה מביאה שכר, והשכר הוא נצחי, ואם לא היה הרבה תורה ומצוות, היינו מפסידים. עכשיו שיש הרבה תורה ומצוות, מרוויחים. אז זה שנתן לנו את העבודה הקשה, אוהב אותנו, או שרצה להכביד עלינו, להתאכזר אלינו? אוהב אותנו. לכן כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. לכן הוא יגדיל את התורה, ויש לנו הרבה הלכות ומצוות. ומה ההמשך? מה ההמשך? איך מתחילה המשנה החדשה? זה לשבוע הבא, מה שנקרא פריוויו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. על איזה ארץ מדובר? לעולם. איזה ארץ יורשים לעולם? הארץ פה היא זמנית, 6,000 שנה. איזה ארץ עם ישראל יורשים לעולם? עולם הנצח. כן? נצר מתי? מעשה ידי להתפאר, עולם הנצח. ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא.
אז זה ההמשך.
זה ההמשך, את זה הורידו. למה הורידו?
למה הורידו?
כי לא באים לעורר עלינו כתרוג. אנחנו רוצים למצוא חן בעיני השם, לכן בתפילה הורידו את החלק הרע במשנה. אבל צריכים לדעת שיש המשך למשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומה ההמשך? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מי הם? האפיקורסים, המינים, הכופרים בתורה, האומרים משה בדי, משה המציא את התורה, משה הוסיף דברים, האומרים אין תורה מהשמיים, העושה עבירה ביד רמה בפרסיה. אכלנו אותה כולם.
מה זה?
העושה עבירה.
מה זה?
ביד רמה בפרסיה, נוסע בשבת במכונית,
מעשן
סיגריה, מדליק טלוויזיה בשבת, מדבר בטלפון בשבת, מדליק חשמל בשבת. כן, אני לא מכיר אחד שעושה את זה בשירותים, כולם בפרסיה.
לא, אבל יש כאלה
שמחביאים את זה. שטויות, לא מכיר אחד כזה אפילו. אין אחד כזה בעולם. כל אלה שמחללים, חללים ליד כולם. אף אחד לא מתבייש בזה. מדליק ליד אנשים, ליד השכנים, נכנסים, רואה כדורגל, יוצא לרחוב עם סיגריה, כל הרחוב שומע איך הוא צועק בטלפון. אין, אף אחד לא מתבייש בזה היום, לצערנו. אני זוכר, אבא שלי סיפר לי בתל אביב, בשנות ה-30, בזמן שהבריטים עוד שלטו בארץ, התחילו בתל אביב המחללי שבת הראשונים. זה היה מאוד נדיר, הרי כולם היו שומרים שבת, כל אלה שבאו, במיוחד עדות המזרח. אז הוא אומר שאלה שרצו לעשן סיגריה בשבת, היו הולכים חצי שעה ברגל לפרדסים, להתחבות בין העצי תפוזים, שאף אחד לא יעבור שם. ואחרי זה היו ככה מתרעננים מהבגדים, שלא יעריכו שהם ישנו סיגריה. עד כדי כך התביישו לעשן. תראו מה קרה לנו בשתי דורות.
בתל אביב שברו שבת ככה פעם כולה?
כן, כן, בשכונות מסוימות, איפה שהספרדים היו. ככה זה היה. היו מתביישים בטעות שמישהו יראה אותך מחלל שבת. אבל היום, היום מתביישים לשמור שבת. אחד רוצה ללכת מהבית לבית הכנסת, הוא חושב אם ללכת עם הטלית עליו, או לשים את הטלית יום שישי כבר בבית הכנסת, שלא יסתכלו הגויים שבטעות יש עליי את החוטים האלה. רבי, תשמע, אנחנו במאה ה-21, זה לא נעים, אתה יודע. ככה יראו אותי, ככה הולך, דתי. רבותיי, צריכים להתבייש רק מאחד. מהקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם פעם, מי שאתה מתבייש ממנו היום זה בושה זמנית. דקה, 10 דקות, נגמר. ממנו זה בושה נצחית. מה עדיף? מה עדיף? הרי הבושה איתו לא תיגמר הרי. אתה צריך להיות עכשיו במקום שהבושה הזאת תישאר איתך לנצח. על העבירות, על המעשים. זה לא נגמר. השכר והעונש הם נצחיים, לכן לא כדאי, לא משתלם. לכן חזור יום אחד קודם. תודה רבה, ניפגש בעזרת השם יום רביעי הבא.